אוקיי, אנחנו עמוד סמך ד', נסיים פרק מ' ד'. כן, נסיים פרק מ' ד' ונתחיל פרק מ'. אנחנו באיפה שכתוב רק שאף על פי כן. רק שאף על פי כן צריך לתחוח בשכלו. איפה שכתוב ב' בצד שמאל. כתוב ב' בצד שמאל, בעמוד באמצע. רק, אז באותו שורה. רק שאף על פי כן צריך לתרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם לבחינת אהבת עולם הנעל הבא מהתבונה ודעת בגדולת השם. אז אני אסביר את מה שאמרתי. כל הפרק אנחנו דיברנו על שני סוגי אהבה. אהבה לאהוב את השם כמו שאדם אוהב את חייו, ולאהוב את השם כמו שאדם אוהב את אביו. זה מה שלמדנו. כעת, בתחילת, בסוף פרק מ"ג, אנחנו דיברנו על אהבת עולם. ומה ההבדל בין אהבת עולם לבין לאהוב את השם כמו חייו, או לאהוב את השם כמו אביו? הסברנו את זה גם כן, שאהבה נפשי ותיחה, שזה לאהוב את השם כמו החיים שלי, כמו שאדם אוהב את חייו. ואהבה ברא דהשתדל בתר אבי ואימו, כן, כמו בן שמשתדל עבור אבי ואימו, שזה אהבה של לאהוב את השם כמו שאדם אוהב את אביו. אז אמרנו ששני האהבות הללו הם ירושה לנו מאבותינו ושווים לכל נפש. זה ירושה, זה קיים. כל יהודי יש לו את זה בירושה, כמו אדם שיש לו ירושה בחשבון בנק, הוא רק צריך ללכת למשוך את זה. מה הפירוש למשוך את זה אצלנו? להתבונן על מנת לעורר אותם. להתבונן איך שהשם הוא חיי, ולהתבונן איך שהשם הוא אבא. הוא אבינו, אבינו של אבא שלנו. לעומת זאת, אהבת עולם, אמרנו שזה בא לידי התבוננות. שתיהם באים, גם אהבת עולם, סליחה, גם אהבה לאהוב את השם כמו חייו, ולאהוב כמו אבי, גם שמה צריך להתבונן. אבל צריך להתבונן כדי לעורר את זה, זה קיים. למשוך את זה מן האלה מן הגילוי. אהבת עולם צריך להתבונן כמובן, כל אהבה צריך להתבונן, זה לא מתעורר לבד. אבל באהבת עולם זה לא משהו שיש לי בירושה. זה לא משהו שלי בכסף, בחשבון, ורק צריך למשוך את זה. אהבת עולם זה אהבה שאדם מייצר על ידי התבוננות. הוא לא נולד עם זה, זה לא ירושה. זה גם לא שווה לכל נפש. כי כל אחד לפעמים שהוא רדילה, כמו שלמדנו. כל אחד כמה הוא מתבונן, כמה הוא יודע. אמרנו איך מעוררים את זה, על ידי התבוננות בממה לכל אלמין, כבר הזכרנו את זה 100 פעמים, שזה להתבונן באלוקות, בדרגת האלוקות שמצמצמת את עצמה לפי ערך הנבראים. אחר כך הוא מתבונן גם באור הסובב כל אלמין, האור שהוא אור אינסוף, שהוא מקיף את כל העולמות בשווה, שהוא לא מצמצם את עצמו לפי ערך הנבראים, וגם הוא מתבונן איך שכולי קמה כלא חשיב. שיש דרגה למעלה מסובב כל עלמין, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שהכל לפניו לא נחשב למהומה, הכל לפניו הוא בעדר תפיסת מקום לחלוטין, כמו שלמדנו הרבה פעמים. אז על ידי אהבת עולם, זה על ידי התבוננות בממלא סובב ואורן סוף ברוך הוא, שלמעלה מסובב וממלא, אדם מעורר אהבת עולם. עכשיו, כעת, אחרי שהאדמו"ר הזקן, הקדיש כמעט פרק שלם על שני האהבות שיש לנו בירושה והם שווים לכל נפש, כמו שאמרנו עכשיו מיד, אהבה דנפשי ויתיחה, השם הוא חיי, ואהבה דברא דהשתדל, השם הוא אבא. נשאלת שאלה. זה נכון שגם באותה אהבה הם ירושה ושווים לכל נפש, וצריך להתבונן כדי לעורר אותם. אבל מה התבוננות? בסך הכל, זה לא התבוננות עמוקה. זה לתקוע את המחשבה בתדירות שהקדוש ברוך הוא אבא, הוא אבינו, ואמרנו לשלב את ההתבוננות עם הדיבור, פשוט וכן בלבפרה, קרוב אליך בפיך ובלבפרה, שעל ידי הפה אני יכול לעורר את הכוונה, כמו שלמדנו שבוע שעבר, כן? וכן לשלב את הדיבור עם ההתבוננות. אני מתבונן שהשם הוא אבא, ואני משלב את זה בדיבור, אני מזכיר את בכל אבינו, אבינו מלכנו, וגם אותו דבר, שהוא החיים שלנו, הוא חיינו האמיתי, לשלב את זה עם הדיבור, התבוננות שהשם הוא חיי, ולומר את זה בפה. אבל ההתבוננות פה היא לא עמוקה, אז אם ככה, למה נכתב כל החסידות? למה נכתב כל התניא, כל הממלא כל עלמין, סוף כל עלמין? ובכן אדמו"ר הזקן אומר, אחרי שלמרות שיש בו שני סוגי אהבה, אהבה דנפשי ותיחה ונפשי ואהבה דברה להשתדל, ואמרנו שהן כלולות מכל הדרגות שבאהבת עולם באהבה רבה, אז אולי נסתפק בזה. אולי נסתפק בזה? אני אוהב את השם כמו אבא, אני אוהב את השם כמו שאני אוהב את החיי, בשני האהבות הללו כלול גם כל הדרגות שבאהבת עולם באהבה רבה, וזהו, אני לא צריך שום דבר יותר. אפשר אולי, אבל אם ככה למה נכתב כל החסידות? כל המאמרים שמסבירים מה זה ממלא כל עלמין, צועב כל עלמין. אז זה מה שאדמו"ר הזקן עכשיו אמר, כתב. הוא אומר, אבל אחרי, אף על פי כן, אל תפתור את עצמך מלעורר אהבת עולם. למרות שיש אהבה דנפשי ויתיחה, ולמרות שיש אהבה דברה דהשתדל, אל תפתור את עצמך מאהבת עולם. אהבת עולם צריך הרבה יותר להתבונן. צריך להתבונן בממלא כל עלמין, סבב כל עלמין, באור אינסוף שלמעלה משניהם. ואהבת עולם זה לא משהו בירושה, זה צריך לעבוד כדי לייצר את זה. וכמה יהיה לך כזו אהבה, כמה שתתבונן יותר. לכל אחד לפום שיעור ידילה. כל אחד לפי השיעור שלו, השער שלו. אבל אל תוותר על זה. והוא יגיד לנו שתי סיבות. א' כל זה, כי זה כל עניינים, שתי סיבות. סיבה ראשונה היא ככה. כשאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא חיים שלו. או שהשם הוא אבא שלו. מה הוא מרגיש? קרבה לקדוש ברוך. הוא לא מרגיש רחוק. אבל כשהוא מתבונן איך שהשם מעל כל עלמין, סובב כל עלמין, ובייחוד כשהוא מתבונן איך שהכל לפני הורנצוף ברוך הוא לא נחשב למאומה, אז מה הוא מרגיש? רחוק. אז תשאלו, אז מה טוב לך, מה העילוי? איזה יתרון יש להרגיש רחוק? היתרון הוא שבעקבות הריחוק מתפתח אהבה מסוג אחר. והיא אהבה כריש באש. אהבה שבוער בו אש, תשוקה להתקרב לדבר שהוא רחוק ממני. ויש מעלה באהבה הזו. הצום על החנופשי, הצמאון. בוא אפילו תוך כדי קופץ לי. כולנו יודעים את הביאור של הבעל שם טוב. על הפסוק בתהילים. צמא לך, או, אתה לא מאמין. לפני 10 שניות, חשבתי עליך. לפני 10 שניות. לא תגיד לפני... כן. ברוכים הבאים לידידינו הדגול. למה לא? אנחנו אנשים חברתיים.
לא, הוא יבוא פעם בשנה.
לא, לא. אם לא יהיה פה שבוע הבא, אני אגיד שהוא לא היה. עכשיו לא אמרתי את השם, פעם הבא אני אגיד את השם. עכשיו בוא נחזור. הבעל שם טוב, דוד המלך אומר, למנצח לדוד, מה זכיר לדוד? איך כתוב שמה? ביותו במדבר יהודה, בברכו. ביותו במדבר יהודה. צומה לך נפשי, קומה לך בשורי. כן, כן בקודש חזי שיחה. אז בעצם מה קורה? דוד המלך מתרחק מארץ ישראל. מבית המקדש, מירושלים, וגובר בו הצמאון, צמא לך נפשי. ואז הוא אומר, כן בקודש חזיתיך. ואומר הבעל שם טוב, הלוואי בקודש חזיתיך. אומר הבעל שם טוב, הלוואי, דוד המלך יחל לעצמו, שהייתי קרוב, הייתי בירושלים, הייתי בקודש. חבל שלא היה לי אותו צמאון שיש לי עכשיו כמו כשאני רחוק. עכשיו שאני רחוק, אז מה בעצם הוא מאחל לכולנו? שתמיד הבהירה הזו יישאר בנו. עצום עליך נפשי, קום עליך בשורי. כן, אדמו"ר הזקן נכנס לדבקות, היה אומר, לא רוצה את הגן עדן שלך, לא רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך. רוצה אותך. אז זה העין של צום עליך נפשי. זה אהבה כריש באש. אז אומר אדמו"ר הזקן, אם אתה תתבונן רק בזה שהשם הוא אבא שלך, והשם הוא החיים שלך, אמנם אתה תגלה את האהבה הזו שיש לך בירושה, אבל יש פה חיסרון. אתה מרגיש קרבה, אז האהבה לא תהיה בבחינת חשפש. ובכן הוא אומר, זה הסיבה הראשונה, מדוע אדם חייב להשתדל, להתחיח את השכל שלו ולהתבונן. עכשיו, אני רק מזכיר, כן, זה לא הנושא של השיעור, אבל כמו שהרבי הקודם אמר פעם באחד ההתוועדויות שלו, הוא אומר שבתפילה למשל צריך להתבונן בגדולתו יתברך. אז הוא אמר, אדם לא יכול להתבונן אם אין לו על מה להתבונן. ובכן הוא אומר שחייבים לפני התפילה ללמוד חסידות. כי אם אדם לא לומד חסידות, אז מה יתבונן? בסדר? אותו דבר, צריך להתבונן. צריך ללמוד חסידות, ששמע מוסבר כשהשם ממלא כל עלמין, עם משלים, עם דוגמאות, עם המחשות, מה זה סובב כל עלמין. לדעת, דע את אלוקי אביך. כן, זה נקודה. עכשיו אדמור על הקרן אומר, עוד סיבה מדוע אסור להסתפק באהבה של נפשי ויתיך, לאהוב את השם כמו שאת אוהב את חייך, ואסור להסתפק באהבה של לאהוב את השם כמו שאדם אוהב את אביו, והוא חייב להתחיח את שכלו, להתבונן במה לסובב וכו', לעורר אהבת עולם. אמרנו סיבה ראשונה, כדי שיהיה אהבה כרשפש. עוד סיבה. עוד סיבה מדוע אדם חייב לעשות את זה. אני אגיד בעל פה ונראה בפנים. אנחנו בספרים הקדושים, בעיקר בקבלה, בזוהר, מובאים הרבה נימוקים להתהוות ובריאת העולמות. אוקיי? הרבה נימוקים, הרבה סיבות, הרבה טעמים להתהוות ובריאת העולמות. אז הנימוק שאנחנו תמיד מזכירים בחסידות חב"ד, שהוא בעצם המקור שלו זה מדרש תנחומה בפרשת נשוא, תכלית בריאת והתהוות העולמות, שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והסברנו בהרבה שיעורים, בעיקר בפרק למדוו, שזה הנימוק היחידי שמצדיק למה השם ברא את העולם הזה. בסדר? אבל יש עוד טעמים שמובעים, שהתגלו שלמות כוחותיו, ואמרנו זה גם כן מתגלה אפילו בהתאבות עולם האצילות, אבל זה לא הנושא של השיעור עכשיו. אבל יש עוד סיבה שמובעת, וגם כן בחסידות מזכירים אותה הרבה. אני אגיד אותה בארמית, ואחרי זה אנחנו נראה את זה בפנים, ואני אסביר מה הכוונה. אחד הסיבות, המטרה של בריאת העולמות, התהוות העולמות, זה כתוב, זה מובא בזוהר, בראיה מאמנה, זה חלק מהזוהר, פרשת בו, בגין דאשתומדעון, מה הפירוש? אני אסביר. שיהיו נבראים שידעו אותו. אז שאנחנו למדנו פרק למד ו, אמרנו שאם כל הסיבה שהשם ברא את העולמות זה כדי שיהיו נבראים שידעו אותו, לא היה צריך לברוא את העולם הזה. למה? כל בוקר אנחנו מספרים בתפילה למשל, שיש מלאכים בעולם הבריאה, מלאכים בעולם היצירה, שעומדים בהמה ובעירה ואומרים קדוש, יודעים אותו, מתבוננים בו. יש הרבה נבראים, כתוב שהגלגלים יודעים אותו, המלאכים יודעים אותו. אז אם, הנה ברא העולם הבריאה, יש שם מלאכים, יש שם נשמות, שיודעים את הקדוש ברוך הוא. אז כשהבינו את הנימוק הזה, הסברנו שהנימוק הזה לכאורה לא מזיק את הבריאה של העולם הזה. אבל סוף סוף העולם הזה כן נברא. נכון, למטרה מוגדרת, תראה בתחתונים. אבל גם פה יש נבראים. אז עכשיו, השם לא מצפה מההיפופוטמים, שמחר יקחיו להשקיע, לקבוע שיעור בידיעת אלוקות. כן, גם לא מאומות העולם. אז ממי הוא מצפה את זה? מאיתנו. זאת אומרת, כל יהודי, זה אותם. פה אנחנו מתמקדים על טעם אחר, שתדע אותו. זאת אומרת, תכלית, אחד התכליתים של האדם עלי אדמות, זה לדעת את הקדוש ברוך הוא. ובכן אם אדם יתבונן רק השם הוא אבא שלי, יפה. השם הוא חיי, יופי. יואב את השם. הוא מאמין בהשם. אבל חסר לו דבר אחד, הוא לא יודע את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע סדר השתל שלו, הוא לא יודע את השם. אבל זה אחד מהתכליתים למען נבראת. ובכן הוא אומר, אם אתה מסתפק באהבה של נפשי ויתיך, ובאהבה דברה דהשתדל, אני מסביר עוד פעם מהפירוש, לאהוב את השם כי הוא חיי, או לאהוב את השם כמו בן שאוהב את אביו, יש לך שתי גירעונות. אין לך אהבה כריש ואש, ואין, אתה לא מקיים את תכליתך, שהוא לדעת את השם כמה שאתה מסוגל. עכשיו בוא אני אגיד כמה פרטים על הנושא הזה לדעת את השם. הנה אנחנו מתקרבים לחג הפסח. בסוף חג הפסח יש וי של פסח, בחוץ לארץ יש גם יומיים, והבעל שם טוב אמר שבאחון של פסח, בעצם יש וי של פסח בארץ ישראל, צריך לקיים מצווה סעודה שלישית, וליטול ידיים ולאכול מצה. והוא קרא לזה סעודת משיח. כי באחון של פסח מאיר הארת משיח בעולם. אז בחוץ לארץ זה ממש ביום השמיני, והרבי אומר פה שזה ביום השביעי יש שני הדברים ביחד. גם העניין של קריאת ים סוף וגם עניין של משיח. יותר מזה הרבי מסביר שהגילוי של משיח מאיר במצה, וכשאוכלים את המצה, אז העניין של משיח נכנס לתוך הגוף של היהודי, נהיה חלק מהבשר שלו, וזה מחזק אצלו את האמונה והביטחון בגאולה, וזה יותר, הוא יותר ויותר סופג את הנקודה הזו של לחיות עם הגאולה, עם האמונה לגאולה, עם הציפייה לגאולה. זה סעודת משיח. אנחנו גם שותים ארבע כוסות. כן? אבל מה? ארבע כוסות זה לא הבעל שם טוב וייסד אותם. מי שתיקן לשתות את ארבע כוסות, זה היה אדמו"ר החמישי, בשולשלת חב"ד, הרבי רש"ב. ואני אגיד לכם עוד פרט ואני אסביר מדוע, לא אני מסביר, הרבי מסביר. עוד פרט, באיזה שנה הוא עשה את זה? הרי הוא נהיה רבי לא באופן רשמי בתרש מ"ג. אבל לקח הרבה זמן עד שהוא באמת התנהג כבאדמורות. אבל מאמרי חסידות הוא אמר. אבל אחר כך הוא, יש שני המשכים, מה זה המשכים? הרבי רש"ב הוא זה שממש עשה משהו חדש, לא בדיוק חדש, כי התחיל בזה קצת הרבי מרש, אביו, אבל הרבי רש"ב עשה איזושהי מהפכה באמירת חסידות שלו. הוא אמר מאמרים בהמשכים. זאת אומרת, הוא התחיל מאמר בראש השנה, וכל השנה הוא המשיך את אותו נקודה. בסמרווה הוא עשה את זה על שנתיים, באינבט הוא עשה את זה על חמש שנים. ולמרות שהוא היה נוסע עליהם מלובביץ', ואז הוא לא היה ממשיך את ההמשך, היה חוזר, היה מתחיל שבת מאמר, יובן, הוא היה מתחיל עם דיבור המתחיל, עם שאלה, ואומר ביובן זה, באקדים תחילה, מה שנדבר לעיל, הוא היה ממשיך, את אותו המשך. ויש הרבה המשך, אז יש המשכים שלמים, כמו המשך סמרווה, המשך תברש האינבט, זה שנים. סמר וב זה שנה, תברש סמר וב, בסדר? ויש המשכים קטנים. למשל, יש המשך ראש השנה, תברש עין, המשך ראש השנה, תברש עין, לא משנה. עכשיו, הרבי אומר בשיחות שהחסידים כינו את הרבי רש"ב הרמב״ם של תורת החסידות. מה הפירוש הרמב״ם של תורת החסידות? מה עשה הרמב״ם? הוא בעצמו כותב בהקדמתו. שהוא לקח את כל התורה שבעל פה וריכז את זה בלשון קצרה, ברורה. הוא לקח את כל הנושאים, דיני נשים, דיני ממונות, דיני, כל הדינים, דיני נזקים, קורבנות, טהרות, והכל הוא כתב בסדר ברור, מסודר, סימנים, סעיפים עם הקדמות, עם הגדרות, הכל, 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 הכל. הכל ברור. עד כדי כך שהוא אומר שמי שישתמש בספר שלו צריך לשום ספר אחר. אז למה הרש"ב נקרא הרמב״ם של תורת החסידות? כי הוא לקח את המושגים הכי עמוקים בחסידות והסביר אותם מסודר עם המשכים, ממש עם משלים מכוחות הנפש, מכוחות האדם, וממש עם המחשה ברורה וממש נפלאה. אבל הוא נקרא הרמב״ם של תורת החסידות. הרבי טוען ששלב גדול, התפתחות מאוד גדולה בנידון הייתה בשנה סמרבב. ועכשיו אנחנו נבין מדוע דווקא הרבי רשב תיקן לו לשתות ארבע כוסות, ודווקא בשנת סמרבב. היה בשנת תורי סמרבב, התוועדות בישיבה בלובביץ', הרבי רשב ישב עם כל המשפיעים, המשגיחים של הישיבה, ישבו כל התלמידים, ופתאום הוא נתן ציווי לחלק לכל התלמידים ארבע כוסות. וכשהם כולם שתו את זה, הוא אמר, זהו סודת משיח. אז מה, מה הקשר בין היין ולרבי רשב?
המצע.
מצע זה הבעל שם טוב תיקן, זה לא נוגעים. עכשיו, למה דווקא? שימו לב. מצע זה קשור לאמונה. ולכן נקרא מחלה דממנותה, הלחם האמונה. מה שמוסבר בגדול, אני אומר ממש בשתי משפטים וחסידות, לגבי תינוק כתוב שאינו יודע לקחו אבא עד שיתום טעם דגן. יש משהו בדגן שגורם לילד התפתחות שכלית שהוא מזהה את אביו. עכשיו, אני במשל עדיין, כן? אני לא הולך לנמשל. במשל מוסבר, מה הפירוש שילד אומר אבא? זאת אומרת, יש פה איזושהי משיכה עצמית שהוא מזהה שזה אביו והוא קורא לו אבא. אבל מה? הילד לא יודע מה זה, הילד לא יודע בדיוק מה זה אני, אבא. הוא לא יודע שאבא זה מי שהביא אותו לעולם. הוא גם לא יודע שאבא הוא זה שמפרנסו, שדואג לו, שמשלם לו שכר לימוד. את כל זה הוא לא יודע. בסדר, את כל זה הוא לא יודע. זה עצמי. כשהוא גודל ומתפתחת לו שכל, אז הוא יודע. אותו, עכשיו זה בנמשל, בנמשל. המצה היא גם דגן, אבל זה לא סתם דגן, זה לא סתם לחם שאתה קונה למרוח עליו שוקולד. זה מצווה. והיות שזה מצווה, לא רק מצווה, מדורייתא, אז זה לחם אלוקי. אז שאדם אוכל מצה, כמו שתינוק שאוכל מצה, זה גורם לו לתום, שהוא יודע לקרוא אבא, כשהודי אוכל מצה, זה גורם לו גם כן שהיא לא משיכה לאבא. זאת אומרת, זה מרדיר בו אמונה. אבא, הקדוש ברוך הוא. אבל אמונה מקיפה. מה זה יין? יין זה טעים. יין זה טעים. ואנחנו יודעים שמה זה טעים? זה קשור להתבוננות. שאדם יש לו בינה, הוא מבין את העניין, אז הוא נהנה. כמו שאנחנו למדנו בפרקים למתת ומם, בכל הפרקים, שלמה בגן עדן העליון נהנים מזיו השכינה? כי שמה מאיר ספירת הבינה, ובינה קשור להתבוננות. וכשאדם יושב ומבין, הוא נהנה. אז היין הוא עניין של בינה. והיות שהדמור הזקן הוא זה שהוריד את החסד באופן של הסברה, שהסברה זה בינה, ומתי הוא עשה את זה? בהתפתחות מאוד מאוד גדולה, בסמך וב, ובכן באותה שנה הוא תיקן לשתות ארבע יין, ארבע כוסות יין. כי זה קשור לבינה. ובכן כשאוכלים את המצה זה אמונה, ושותים את ארבע כוסות יין, זה בינה. למה אמרתי את כל זה? שזה מה שהוא אומר פה, אחד התפקידים של האדם על האדמות הוא לדעת את הקדוש ברוך הוא. ובכן הוא צריך להתבונן איך שממלא כל העלמין, איך שהוא סובב כל העלמין, על אחדותו התברך, איך שהכל לפניו הוא בהיעדר תפיסת מקום, וכדי להתבונן בכאלה דברים צריך ללמוד עליהם. ובכן נכתבו ספרים שלמים, ורבותינו נשיאינו במשך שבע דורות אמרו כמות מטורפת של דברי חסידות. למה? והורידו אותם על הנייר, והרבי ביקש להדפיס את כל זה. והיום הכל מודפס, וזאת מדוע, כדי שאדם יישב וילמד את זה. ואז הוא ידע את אלוקות, ואז יהיה לו אהבת עולם. עכשיו הוא אומר, כמה צריך לדעת את השם? איש איש, כפי אשר יוכל שאת. זאת אומרת, כמה שאתה מסוגל? אז אדם יגיד, אוקיי, אני לא מסוגל. אני מסוגל לדעת קצת, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול לשבת וללמוד חסידות, לעומק. אז גם זה חשוב קצת לפשט את הדברים, לא ללמוד דברים באוויר. אם אתם זוכרים, הרבה פעמים בשיעורים שלנו, הזכרנו נקודה. בחסידות מובא הרבה פעמים משלים כדי להבין נמשלים. אז יש נמשל, רעיון שמובא בחסידות, שכשאור מתלבש בכלי, יש השפעה הדדית. הכלי משפיע על האור, והאור משפיע, סליחה, כלי האור משפיע על הכלי, אבל גם הכלי משפיע על האור. גם הכלי משפיע על האור. אז עכשיו, כשרוצים להסביר את זה בחסידות, מביאים משלים. אחד המשלים שמובאים על זה שהכלי משפיע על האור, זה למשל שכוח הנפש מתלבש בכלי, אז יש השפעה של הכלי על האור, על הכלי, והכלי על האור. בואו ניקח למשל כוח הראייה. כוח הראייה הוא כוח של הנפש. אני רק אומר כהקדמה, אני רוצה להגיע לדוגמה השנייה. אז יש זה כוח שיש בנפש, הנפש, לפני שהיא מתלבשת בגוף, יש בה כוח הראייה. אבל מה היא רואה אז? היא לא רואה חומוס, טחינה, כל המכונית, כן. היא גם רוחנית, היא מופשטת. אז הנפש, לפני שהיא מתלבשת בגוף, היא רואה דברים רוחניים. כשהיא מתלבשת בגוף, כוח הראייה פתאום מתלבש בעין גשמי. אז מה הכוח הראייה מתחיל לראות? מצלמה, כובע. אנשים, כובע, קירות. ואתה רואה שהכלי משפיע על האור. העין הגשמי, ששם בו מתלבש כוח הראייה, משפיע על כוח הראייה. כי כוח הראייה עוד לפני שהוא מתלבש בכוח בעין הגשמי, הוא ראה דברים רוחניים. עכשיו שהוא מתלבש בעין גשמי, הוא ראה דברים גשמיים. אז יש... אה? כן. אז יש... אתה רואה רוח ניאס? אני לא רואה.
לא, הכוח הראייה...
האם הוא רואה? לא, לא.
דרך העיניים הגשמיות עובד דברים גשמיים.
לא, לא, צריך...
זה לא קוריאה. זה במקום?
במקום, קוריאה. אני חושב. אוקיי? עכשיו בואו נתן את הקדומה השנייה, ואליו אני רוצה להגיע. יש כוח שנקרא שכל. הוא כוח של הנפש. אבל יש לו גם כלי. המוח. עכשיו בואו ננסה להבין בו במקרה הזה של השכל והמוח, מה הפירוש שהמוח משפיע על השכל. אז אני קודם כל אתן דוגמה פשוטה. לא דוגמה פשוטה, נסביר את זה, את העניין. אומרים תינוק, בן שנה, שנתיים, שלוש, אין לו שכל. שהוא גודל, פתאום יש לו שכל. נתפתח אצלו שכל. אבל תדעו לכם שבחסות זה לא מוסבר ככה. בעיקרון, ילד בן שלוש, יש לו שכל של פיזיקאי, של פרופסור במתמטיקה. אז למה לא רואים את זה? כי המוח שלו קטן. והיות שהמוח קטן, הכלי שמכיל את השכל קטן, השכל לא יכול להעיר. השכל אין לו כלי שדרכו הוא יכול להתבטאות. כי השכל... כדי לבוא לדיבידור, הוא חייב כלי. הכלי שלו זה המוח. אבל המוח בו קטן. ולכן כשהמוח גודל, 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 אז זה לא שנהיה יותר שכל, השכל יותר מאיר בו. יש יותר כלי שמאפשר לאור, הכלי מתפתח, אז האור שהוא השכל, יכול יותר להתבטאות. זה מובן עד כה? יופי, שלב הבא. אם אדם אומרים הוא טיפש, אין לו שכל, באמת אין לו. אז מה, הוא ימות טיפש? לא. ראינו טיפשים שנהיו גדולים, מה קרה להם? כשאדם הוא טיפש, זה לא הפירוש שאין לו שכל. שכל יש לו, אור יש, הבעיה הוא בכלי. כנראה המוח שלו לא מספיק מפותח. כן, כך כתוב בחסידות. אז מה עושים? צריך לקחת את המוח לחדר כושר. הרב הרשע מסביר במקום אחד.
מה זה
חדר
כושר
הזה? הוא אומר על ידי שאדם יתחיל להתעסק במושכלות. זאת אומרת, הוא יתחיל לשבור את הראש, מה שנקרא. אז יהיה לו קשה בהתחלה. אבל הוא ישבור עוד ועוד. זה כמו אדם פעם ראשונה שעושה ריצה, או פעם ראשונה שעושה אופניים. כואב לו הרגליים, הוא כאמור, חוזר הביתה מפורק. הוא יכול להגיד, זהו, אני מפסיק. הוא יכול להגיד לו, מחר אני אעשה עוד פעם. היה מפתיע 10 דקות, מחר אני אעשה 11 דקות. בסוף, אחרי חודש, הוא יתרגל. וזה יהיה לו קל. ואז הוא יוכל להעלות את הרף. אולי יהיה שלב יותר קשה, בריצה יותר מהר, יותר זמן, יותר קושי באופניים. הולך על הרים. אבל מה? זאת אומרת, אפשר לפתח כושר גופני. ככה אפשר לפתח מוח של השכל, את הכושר המוחי. והרבי ראשי מסביר שאדם מתעסק במושכלות, המוח שלו עובד, 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 והוא מתחכב. והיות שהוא מתחכב, אז הוא יכול להכיל מושכלות יותר עמוקות ויותר עמוקים ויותר עמוקים ויותר עמוקים. אז כמו שהוא אמר, היה חסיד שקראו לו יקותיאל לפלר, שהיה חסיד של אדמו"ר האמצעי. לצורך העניין, האדמו"ר האמצעי אומר מאמרים ארוכים, קצת מסובכים ומאוד ארוכים, והוא לא היה מבין. אז הוא ישב וניסה להבין והתייגע להבין, אבל כמה שהוא ניסה והתייגע, לא עלה בידו. נכנס כולו שבור לאדמו"ר האמצעי, ואז הוא שומע מאדמו"ר האמצעי מה שהוא לא ציפה לשמוע. אומר לו האדמו"ר האמצעי, ומדובר על מישהו שהיה איש, היה לו חנות, הוא היה נשוי, אבל ממש נגע לו בלב להבין, והוא התייגע, התייגע, לא עלה בידו. אמר לו האדמו"ר האמצעי, אין דבר עומד בפני הרצון. שתרצה באמת, אתה תדע. אתה תבין. ואז באמת הוא כתב לאשתו מכתב, הוא נשאר בלובביץ', הוא אמר שהיא תנהל את החנות, ובאמת הוא לקח אברך ושילם לו, והתייגע, 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 ובסוף מה קרה לו? הוא אמר שמעיין התחיל להיפתח לפניו, אבל זה לא הסוף. כתוב ביום יום, למדנו לו מזמן, שהיה לחסילת אותו רבי את החסידות השוטפת שלו, שהוא אמר מדי שבת, שבתו, בחגים, עבור כל החסידים. אבל יש ספרים שהוא כתב במיוחד לחסידים מסוימים. אחד הספרים הקשים ביותר של הרבי האמצעי זה אימרי בינה. אני פעם פתחתי את זה וסגרתי את זה. ומאז לא ניסיתי עוד פעם. מאז ניסיתי עוד פעם. כן? אז וכתוב, למי הוא כתב את זה? לאותו יקותיאל לפלר. זאת אומרת שבן אדם שהיה לא הבין מהומה, בסוף הפך להיות המשכיל הכי גדול. אז זה קשור כמובן לכוח הרצון, ופיזית, כשאדם מתעסק ומתייגע במושכלות, הוא פשוט מפתח את השחירים של המוח שלו. אז למה אמרתי את כל ההקדמה? דרך אגב, אם אתם זוכרים, לא יודע אם אתם זוכרים, פעם, הזכרתי את זה כמה פעמים בשיעורים, שהרבי רשב על אותו רעיון, על אותו רעיון, מבאר מדוע אם אדם אוכל אכילה גסה, הוא לא יכול להבין שום דבר. אחרי שאכלת כמו, לא יודע מה, בשר, איך תשאר עכשיו תבין איזה עניין עמוק בגמרא, ברש"י, או בחסידות, איזה סברה דקה, איחוד השם, אתה מרגיש כמו איזה תפוח אדמה סתום. אומר הרבי רשב, הסיבה היא פשוטה. אדם אכל מאכילה גסה. העדים עולים מהקבע, לאן הם עולים? למוח. והמוח מתגשם. וכשהמוח מתגשם, אם הכלי מגושם, האור לא יכול להעיר בו. אז השכל ישנו, אבל הכלי פגום. ובכן, גם כתוב שהאלשיך, רב משה האלשיך הקדוש אומר, שאחד התנאים להצליח בלימוד התורה, זה לאכול מאכלים עדינים. עד כדי כך. זה כבר...
שייק
אננס. מיץ קוקוס, מיץ קוקוס. לא, מאכל עדין זה אשפולו, ככה עם... אשפולו... אני כתבתי למישהו בפורים בבוקר, למה לא הגעת למניין? הוא אומר, אני לא יכול. אמרתי, למה? הוא אומר, אתמול הייתי במסיבה של קניבלים, בסעודה של קניבלים, ואני אקח לי יומיים. באמת, הוא לא יכול לתפקד כמה עד 11 בבוקר. מרוב שהוא אכל בשר ככה. מבין? אז בוא נראה. אוקיי, אז זה בעצם מה שלמדנו. זה סיימנו פרק מ"ד. עכשיו פרק מ"ה. מה קרה? זה באמת ככה, זה לא... זה סותם את המוח, ברוכניס. דרך אגב, יש מאמר של הרבי, אני לא אגיד אותו עכשיו, אבל יש מאמר של הרבי מפרשת שמיני בשנת תופשין תזיין. מי שרצה ללמוד את המאמר, פרשת שמיני תופשין תזיין, ושם האדמור הזה הרבי מדבר על שתי מצבים שיכולים להיווצר אצל האדם. המצב הראשון הוא, אני חושב את הסוכה. המצב הראשון שיכול להיווצר אצל האדם זה, זה שהוא יסבול מטמטום הלב. והמצב השני הוא טמטום המוח. אז הוא אומר שם, מאיפה זה בא טמטום הלב? מתאוות. אפילו תאוות יתר. למה? פשוט כלל. כלי מלא לא מחזיק. הנה מישהו יש פה עכשיו מה ששפך לתוך כוסו סודה, פנטה, אם הוא ישפוך עוד וזה יתמלא, הוא ימשיך לשפוך, ישפך על השולחן. אז כשאדם מלא תאוות, אפילו תאוות יתר, הלב שלו אין לו מקום להכיל את הקדוש ברוך הוא. אז כלי מלא אינו מחזיק. הוא אומר מאיפה זה בא שאדם יש לו טמטום המוח, זה לא, זה גם מתאוות, אבל אז מה ההבדל? הוא אומר ככה, מריבוי השיקוע בתאוות. לא רק שיש לו תאוות, הוא שקוע בזה עד הסוף. אז אם הוא שקוע בזה עד הסוף, לא רק הלב נסתם, המוח נסתם. אוקיי? זה היה פרק מנדל. פרק ממה. האדמור הזקן ממשיך במסע לתת לנו עצות איך להגיע לאהבת השם. אז הוא אומר ככה, עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצוות לשמן על ידי מידתו של יעקב אברהם אבינו עליו השלום. אז בואו קודם כל נעשה הקדמה קטנה. הוא אומר פה דרך ישר. למה דרך ישר? אתם יודעים שיש 10 ספירות. יש את המוחין ויש את המידות. עכשיו, המידות, כשאנחנו, תורת הקבלה מחלקת אותם, היא מחלקת אותם ל3. בצד ימין, חסד, לא, חוכמה, חסד, נצח. חוכמה, חסד, נצח. בסדר? אז מה יש בצד ימין? חסד. בצד שמאל יש בינה, גבורה, עוד. כן? אז בצד שמאל יש את הגבורה. מה יש באמצע? דעת, תפארת, יסוד. עכשיו זה באמצע. מה זה באמצע? זה הקו הישר. למה? שימו לב. אם אני לוקח דעת, תפארת, יסוד, אם אני עולה דעת, אני עולה. לאן אני אגיע? לכתר. בסדר, אני אגיע לכתר. אם אני ירד, לאן אני אגיע? למלכות. זאת אומרת, הקו האמצעי הוא קו הישר. זה בריח התיכון, במשכן היו קרשים. אוקיי? איך היו מחזיקים אותם עם טבעות? בבריחים. אני חושב שכל שתי קרשים היו על כל הקרשים טבעות, והיה כל שני קרשים בריח. באמצע היה גם בריח, אבל מה? הוא היה מתקפל בנס. היה להם מקל ענק, שהוא עשה את כל האורך של כל הצפנות של המשכן, מבריח מן הקצה אל הקצה. בריח התיכון. וזה באמצע, בספירות. הוא מבריח מן הקצה העליון, מכתר עד הקצה התחתון. וזה מידתו של יעקב. בסדר, זה מידתו של יעקב. זה תפארת.
שולם.
אה?
שולם.
גם, נכון.
שילוב,
מזוג. או, עכשיו. האבא של הרבי אומר שבמילה רחמים רואים את השילוב של חסד וגבורה. הוא אומר שרחמים זה מורכב משתי אותיות, שתי מילים, רש חת, בגמטריה 208, בגמטריה יצחק, גבורה. ומים, רחמים, מה זה מים? בפיוט שמבקשים בשמיני עצרת, מבקשים גשמים, סחור אב נמשך אחריך כמים. תזכור את אבא שלנו, שזה אברהם אבינו, שנמשך אחריך כמו מים. מים זה יורד ממקום גבוה, מים זה מדביק, מים זה מפזר אוכל, ובכן מים זה חסד. אז במילה רחמים רואים יצחק ומים. חסד וגבורה, גבורה וחסד. ביחד. עכשיו, מה הפירוש בעבודת השם שאני... עוד פעם?
כן.
כן. רש. אמרנו, מה זאת אומרת?
רחמים זה תפארת?
כן, 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 כן. זה רחמים. חסד, גבורה, תפארת. בסדר? עכשיו. מה הפירוש שאני עורר אהבה להשם על ידי הרחמים? אז בואו ננסה להבין. על מי לרחם? קודם כל, על מי אתה מרחם בדרך כלל? על אדם זרוק. אתה רואה איזה מסכן ברחוב, אין לו בית, אדם אין לו פרנסה, הולך עם גדים בלויים. אתה מרחם עליו. הוא מעורר רחמים. אז הוא אומר, האדמו"ר הזקן, יש אחד כזה. מי זה? הנשמה שלך. הוא אומר ככה, בוא תתבונן, הוא מחלק את זה לשלושה. אני קצת מקדים ונראה את זה בפנים. הוא אומר, קודם כל, הנשמה שלך ירדה. עכשיו, אפילו אם הייתה יורדת למקום טוב, נגיד שהשם לוקח את הנשמה שלך, מוריד אותה לעולם האצילות. מוריד אותה לעולם הבריאה. זה כבר ירידה. זה כבר ירידה. היא הייתה חצובה תחת כיסא הכבוד, מושרשת בעצמות אינסוף ברוך הוא, פתאום השם מוריד אותה. כמו שתגיד, עכשיו לוקחים נסיך ומורידים אותו, מעבירים אותו מארמון המלוכה לבית של אחד השירי העיירה. נכון, הוא לא הגיע לרחוב, אבל הוא כבר לא בארמון. זה כבר ירידה. עכשיו תאר לעצמך שלא רק זה. מעבירים אותו מארמון המלוכה לשכונה הכי ענייה באחד השכונות העניות, הפשוטות של העיר, בעצם בבית פשוט מאוד. הבן אדם גר בארמון המלוכה, פתאום הוא נמצא באיזה בית פשוט. הוא רגיל לשבת על קורסאות ולישון עם מצעים של משי, פתאום הוא יושן כמו אדם פשוט. אז זה עוד יותר ירידה. ותאר לעצמך שלא רק זה, מעבירים אותו בבית מלוכלך, מתונף, מרברים, אז זה באמת כבר, זה כבר הגיעו מים הנפש, נכון? אז אומר האדמו"ר הזקן, זה מה שקרה לנשמה שלך. קודם כל, השם הוריד אותה. עצם העובדה שהוא ניתק אותה מהמקור שלה, זה כבר ירידה. אחר כך, לא רק שהוא הוריד אותה, איפה הוריד אותה? בגוף. הגוף נקרא בזוהר שחה דחוויה. אור הנחש. למה אור הנחש? נחש מסמל שלוש קליפות הטמאות, ואור הנחש זה מסמל קליפת נוגה. הגוף שלנו. עכשיו, זה שאתה לא עושה כלום. אתה קם בבוקר, אתה הולך להתפלל, זה כבר גלות בשבילה. אפילו בפרק למדי למדנו שלעולם הנשמה לא תגיע לדבקותה בהשם כמו שהייתה דבוקה בו טרם ירידתו למעלה, להתלבד בו.
אפילו צדיק.
אפילו צדיק שאוהב את השם בתענוגים, הנשמה שלו בגוף חוותה ירידה. והוא אומר, ותאר לעצמך איזה גלות וכמה רחמנות על הנשמה כאשר לא רק שהיא ירדה, לא רק שהיא התלבשה בגוף, אתה גם עושה חטאים. אז בוא נראה את זה בפנים. הוא אומר, על ידי מידתו של יעקב, הבינו עליו השלום, שעם מידת הרחמים, לעורר במחשבתו תחילה רחמים רבים לפני השם, על ניצוץ אלוקות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, כולי כמה כאילו חושב. ולא רק זה, שלב ב', נתלבשה במשחה דחוויה, אור הנחש, הרחוק מאור מפני המלך בתכלית ההיחק, כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות, כמו שלמדנו בפרק למדוב, שהוא עולם התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, מלא קליפ הזה שתרעך. ופה בגוף הזה הנשמה התלבשה. כן? כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות, כמו שלמדנו. שלב ג' הוא בפרט, כשיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, מיום היותו אשר לא טובים ממה. הוא מלך אסור ברעיתים, ברעיתי מוחה, כי יעקב חבל נחלתו. עכשיו אני אסביר מה הפירוש מלך אסור ברעיתים. רעיתים, הפירוש הראשון הוא חבלים. חבל. רגע, זה הפירוש השני. יפה אמרת. הפירוש הראשון הוא חבלים. עכשיו, אנחנו למדנו, לא יודע אם פה, אבל בכל אופן, באגרת התשובה זה מובא, באדמו"ר הזקן, פה בתניא. מה זה יעקב חבל נחלתו? אז אומר אדמו"ר הזקן, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבל, מאוד 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 ארוך. הקצה העליון של החבל זה הקדוש ברוך הוא, זה השכינה. לא ניכנס בפחתים עכשיו, השכינה. והקצה התחתון של החבל זה הנשמה. שמלובשת בגוף. עכשיו, כשאתה מנענע חבל למטה, אז מתנענע גם החלק הזה למעלה. כמובן. מה זה אומר? כשאתה עושה פה פעולה בעולם הזה, אתה לא עושה את זה לבד. כי מי חוטא? הגוף. אבל הנשמה איפה נמצאת? בתוך הגוף. אז כשאתה מנענע למטה, זה מתנענע למעלה. מה הפירוש? אני אגיד את זה בצורה ברורה. כשאדם נכנס לקולנוע, הוא מושך עם החבל גם את השם לתוך שם. עכשיו לקחתי דוגמה קיצונית. אדם חושב מחשבות זרות. אדם עושה עבירות, מסתכל על סרט. רואה משהו לא צנוע. מי עושה את זה? האדם. מה זה האדם? זה הרכב של נשמה וגוף. אבל מה הוא, את מי הוא, כשאתה מנענע את למטה, את תחתית החבל, אז זה הפירוש, יעקב, המלך, אסור ברעיתי מוחה. אסור זה כמו אסיר, אני מושך את הקדוש ברוך הוא לשם. זה, למדנו פרק ח' ד', כן. כן. זה מה שהוא אומר. בסדר? עכשיו, אני אגיד את הפירוש השני, אני אגיד את הפירוש השני. הנה הוא כמשל המושך בחבל, והוא סוד גלות השכינה. מה הפירוש סוד גלות השכינה? מה זה סוד? אז אני אגיד לכם מה הפירוש סוד. כשאדם נמצא בכלא, הוא לא יכול לצאת לבד. אלא אם כן יפתחו לו מיני מחוץ. אבל השם, הוא יכול לצאת מהגלות מתי שהוא רוצה. הוא הכניס את עצמו, הוא יכול לצאת משם. עכשיו, למה הוא לא עושה את זה? זה סוד. היות והשם יכול לגמור את הגלות היום, הרי בפרשת ניצבים כתוב, ושב השם את שבותך. כתוב, שב וישיב, לא נאמר אלא ושב. לא רק שהוא ישיב אותך מהגלות, אלא הוא גם בעצמו, כי גם הוא בגלות. אז אם הוא בגלות, למה לא יוצא? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה סוד. המצב הנתון העובדתי שאנחנו נמצאים בגלות, היות שהשם יכל לגמור את זה עכשיו. למה הוא לא גומר את זה? זה סוד, אין הסבר. כשהוא יבוא משיח, אנחנו נבין למה הוא עושה את זה. אבל פה הוא אומר, דע לך, מי גורם לגלות הזאת? אתה. אתם זוכרים שפעם למדנו, אמרתי לכם שהרבי מסביר במאמר חסידות את מה שמובא בגמרא במסכת גיטין, שטיטוס הגיע לירושלים, נכנס לבית המקדש וחילל אותו, פרס ספר תורה לרצפה ובעל זונה, וממש דברים מגילים ומאוד מבילים. ואז הוא לקח את החבל, את החרב שלו, סליחה, והוא נתן מכה לפרוכת ויצא דם. והוא אמר, רקתי את אלוקים. אבל הרבי שואל, למה השם עשה לו כזה דבר? זה סוג של נס. מה הוא צריך לעשות לו כזה נס? אז הרבי מסביר לו נס. היה כאן עניין עמוק. למה יש גלות? כי יהודי עושה עבירה. וכשיהודי עושה עבירה, מה הוא עושה? הוא מושך את הקדושה לתוך הקליפה. ואז מה קורה לקליפה? היא מתחזקת. זה מרומז בפסוק, שופך דם האדם בהדם, פרשת נוח. שם הפירוש הפשוט הוא, מי שהורג אדם בנוכחות עדים, אז הדין הוא דמו ישפך. האריז"ל אומר, שאדם עושה עבירה, הוא בעצם עושה, הוא כמו הוא רוצח, הוא עושה חור בכלים של הקדושה, וכל האור נשפך אל הטומאה. שופך דם האדם באדם. ואז הקליפה מקבלת הרבה חיות, והיא מתחזקת מזה. אז זה היה המכה באדם שיצא מהפרוכת. כביכול השם רצה בזה לתת מסר, גם לנו וגם לו. זה שהבית המקדש ניחב, זה לא בגלל שהרומאים היו חזקים, כי אנחנו הבינו להם חיות. ואם אדם מתבונן על זה, זה רחמנות. רחמנות על הקדושה, רחמנות על הנשמה, רחמנות על השכינה. ומי עושה את זה? אני מושך אותם. זה מה שהוא אומר פה, כמו אדם שמושך בחבלים. עכשיו, יש עוד פירוש ראיתים, כמו שהוא אמר, ריאטה בארמית זה לרוץ. אתם יודעים מה קורה לנו במוח? חושבים כל היום. יש לנו מרתון של מחשבות. ולא תמיד אנחנו חושבים על תוספות ועל רשי, ועל איזה דיוק בחסידס. איזה הלכה ברמב״ם, איזה דיוק בהלכות פסח. לא, חושבים שטויות במיץ עגבניות, ולפעמים גם חושבים דברים יותר גרועים. אז הוא אומר, במרוץ הזה של המחשבות, יש נשמה בתוך הגוף. והקדוש ברוך הוא אסור, הוא בבית סוער, בתוך המרתון של המחשבות התפלות והדביליות שלך. מלך אסור ברעיתים. אז שני ביאורים, גם אתה מושך אותו כמו עם חבל לתוך הזבל, לתוך הלכלוך, וגם הוא המרוץ הזה של המחשבות שלך, שכל מה שאתה רואה כל היום, כל התינופת, השם נמצא שם והוא בכלא. הוא בכלא שם. אז בוא כמה שורות, הוא אומר, ועל זה נאמר, וישוב אל השם וירחמו. אז לכאורה הפירוש הפשוט, אני אשוב בתשובה, והשם ירחם עליי. אבל לא ככה אדמו"ר כן קורא את הפסוק. וישוב אל השם, ומהי התשובה? וירחמו, שאתה תרחם על השם. תרחם על הנשמה שלך, תרחם על הניצוץ אלוקות, שמלובש בנשמתרה ונמשך שמה, בתוך הקליפה, בתוך הזבל. כן? וישב אל השם ברחמיו, לעורר רחמים רבים, על שם השם השוכן איתנו כדכתיב, השוכן איתן בתוך חומתם. עכשיו אני אגיד בעל פה את ההמשך, שבוע הבא נראה. הוא אומר, האבות עשו כל מיני מעשים, אבל הם היו קדושי עליון, הם היו מרכבה לאלוקות. ולכן המעשים שלהם היו משמעויות הרבה יותר עמוקות מאשר מה שנראה על פני השטח בחיצוניות. יעקב פוגש את רחל, מנשק אותה ובוכה. יעקב זה מידת הרחמים. עכשיו יש שני רחמים, יש רחמים לאצילות, אבל יש רחמים שמעל האצילות, מקור הרחמים. אנחנו אומרים אב הרחמם, אב הרחמים. מתי אומרים אב הרחמים? בנעילה, גם בימים נוראים, בזמנים מיוחדים, בשבת. אב הרחמן זה הרחמנות של השם שהיא בעולם האצילות, היא מדודה ומוגבלת. אב הרחמים, איך אומר, זה אבא של הרחמים. זה המקור, זה הרחמים האינסופיים. ויעקב שהוא בכה, הוא רצה, ובזה הוא עורר את המקור של הרחמים, שלמעלה משתל שלו. על מי? על רחל. מי זה רחל? כנסת ישראל. למה הוא רחם עלינו? שאנחנו בתומה. הורה אותנו מול המסך. הוא ראה אותנו עושה ככה. הוא אמר, אי. אז מה הוא עשה? הוא בכה ועורר רחמים, והוא נשק את רחל, כוונה, וזה הוא נתן כוח. חבר'ה, בוא אני ארומם אתכם, שתוציאו את הראש מהמסך. שבמקום שאתם תמשכו את השם למטה, לא הפוך, תעשו פעולה הפוכה. אתם תתרוממו למעלה. זה בעזרת השם נראה שבוע הבא, איך עושים את זה?